לעסוק בזה. החסיד הוא יוצר יצירות, יצירות בעולם הרוחני, יצירות בעולם הנפשי. ולשם היצירה הוא מגייס אליו כוחות הנפש, את המחשבה, את הדמיון, את הגוף, את הרצון. ולכן המטרה שלו זה תפילה. תפילה זה פרי יצירה, ובמובן הזה יום השבת של החסיד הוא יום מאוד מרכזי, כי כל השבוע אנשים עסוקים ביצירה הפיזית, מה שתופס את מרחב היצירתיות של האדם זה העולם הגשמי. בשבת אסור ליצור בגשמיות, ואז האדם פנוי לגמרי ליצירה ברוחניות. ולכן החסיד בנתו שבת זה יום שכולו תפילה. יום השבת הוא פרי השבוע, זאת אומרת שהוא היום מאוד יצירתי. השבת אפשר ליצור המון יצירה. שבת יש המון התפילות ארוכות ושירים וכיסופים ורגשות של דבקות, ואין היצירה. הצירה לא הולכת לכיוונים אחרים. לכן הוא מדגיש, כל עבודת החסיד בשמחה, ישמחו במלכותך שומרי שבת. מה זה באמת שמחה? המטרה היא היצירה. מה שאמרנו, המטרה היא לא הציות, לא התקפלות האישיות, אלא ההפך. שבת זה לא יום שלא עושים, אלא יום שעושים. זה לא יום של כיפאון, אל תעשה, אל תעשה, אל תעשה, כלומר יום של מעצורים, אלא יום של יצירה. במובן הזה הנפש פורחת בשבת, והיא נפש, הנפש שמחה, נשמה יתרה. זאת אומרת, לא התכווצות, זה להפך, התרחבות. נחלתיך נחלת יקוב אביך, נחלה בלי מיצרים. אפשר, מטרה היא ליצור יותר, להתגלות יותר, להתפשט יותר. אז אם כן, תפילת האדם טובה לנפשו. רש"י כותב את זה מסכת שבת. רש"י כותב, הגמרא אומרת ש... על הברייתא של אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, הגמרא אומרת שבסוף הכל שם זה גמילות חסדים. אז רש"י אומר שגם עיון תפילה וגם חסד. רש"י אומר שאדם עושה חסד עם נפשו ועם נשמתו, אומר רש"י. כשאדם מתפלל עושה חסד עם הנשמה שלו. חסד צונתו נותן לה להתבטא, נותן לה לגלות. תפילת האדם טובה לנפשו. בברכת כל תפילה שורה לאדם עד שעת התפילה שאחריה, ואז נוצר צורך בעוד התפתחות, עוד התרחשות, צמיחה אישיותית. ככל שתרחק שעת התפילה, תלך הנפש הלוך וכדור מתרדות העולם הבאות עליה. התרדות של העולם מונעות את היצירה הרוחנית של הנפש, את היכולת להרגיש ולחוות, את היכולת לזכור דברים, להתעמק, לרצות, להתגעגע, וכל מיני דברים שהם מיוחדים לנפש. הנפש לאט לאט כבר לא יכולה, היא מרוב תרדות העולם, אז היא לא פורחת. במיוחד אם ההכרח נמצאת בחברת ילדים או נשים או אנשים רעים, ושומעת דברים שאוכרים את זוך הנפש, דברים שהם הפוך מעדינות ומכיסופים רוחניים ומרגשות אצילים, דיבורים מגונים, שירים שהנפש נעה אחריהם, הוא לא צריך להשתלט עליה, ש... שירים שלו עניינם פיתוח האישיות, אלא ההפך. ושעת התפילה מתאר האדם את נפשו מכל מה שעבר עליה ומכין אותה לקראת העתיד. מה שמאוד מדהים פה, שכמעט לא מתואר שעובד את הקדוש ברוך הוא החסיד, כאילו עובד האלוק, ככה פתחנו את מאמר שלישי, עובד האלוקים. אז מה זה עובד האלוקים? עובד האלוקים זה בעצם האדם שעובד את נפשו, עובד את הנפש שלו, כל הזמן עסוק בנפש שלו. זה חסיד. חסיד זה אדם עם מודעות מאוד גבוהה למצב שלו. זה עבודת השם. ואת עבודת השם אין הכוונה, שוב, יש פה אל גבוה, אל גדול, שנמצא אי שם, הוא שולח לך פקודות, אתה צריך לבצע. זה לא עבודת השם. עבודת השם זה שיש אצלך חלק אלוק ממעל, הקדוש ברוך הוא הפקיד אצלך חלק אלוקה, אומר לך תפתח את זה, תעבד, כך בעל התניא, תעבד, כמו עבודת אדמה. זה עבודת השם. זה עבודת השם, לעבוד את החלק האלוקי שבתוכנו, לעבד אותו, להפריח אותו, להצמיח אותו. אז רואים שבכלל, כאילו הנושא הוא לא הציות לאלוקים, לעשות מה שהוא אומר. הוא גם כמעט הוא לא מדבר על פנייה לאלוקים בתפילה. כשהוא מתאר את התפילה, הוא לא מתאר פה שהוא פונה אל השם. אלא מה קורה בתפילה? מה זה התפילה? לעשות טובה לנפשו. לזכך את נפשו, לטהר את נפשו, להכין את נפשו. כאילו הנושא הוא הנפש שלו. לא, כאילו לא מוזכר פה בכלל הפנייה לריבונו של עולם. כאילו הפנייה לריבונו של עולם זה אמצעי, אולי המטרה היא בניין הנפש שלו, בריחת הנפש שלו. כן, זה מה אמרתי, זה ממש מאוד מאוד בולט, מאוד ככה חריף פה בביטוי האלו. כאילו הביטוי כך אומר, מה זה תפילה? זה לדאוג לנפש כמו ארוחה טובה, כמו שאוכלים. מה זה הנפש? לתאר את נפשו, לזוך, לזכך אותה.
בסופו של
דבר,
זה
יגיע לצומת
שהנפש שלי עובד השבוע.
שמה?
בסופו של דבר, שאם חס ושלום דברים יגיעו לצומת.
איזה צומת? אבל הנפש שלי חלק אלוקה. אין הנפש שלי, זה חלק אלוקה. זה לא שלי. תבינו כאן, זה לא הנפש שלי במובן שלי. זה פיקדון. זה לא משחק מילים. הנפש האלוקית שנמצאת אצלי, יש לי אחריות עליה. אחריות, לעבוד אותה. היא לא שלי. היא מופקדת אצלי.
אז מה זה משנה
אם השם מלמעלה מצולע עליי,
או שיש חלק
שיהיה חלק לזה? אני חושב שהנושא העיקרי הוא, בעצם מהו הציווי? הציווי הוא לעבד, להוציא לפועל, לפתח את מה שקדוש ברוך הוא נתן לי. נתן לך חלקה, ומה המשימה שלך? תפתח אותה, תוציא ממנה כל טוב, תוציא ממנה את הפוטנציאל הטמון בה. זה הנושא. יש פה אדמה, תצמיח אותה, נתתי לך חלקה. להפך, זה חלק מהחלקה. כי אם האדם מתפלל לזולתו, הוא מפתח את החלקה שלו, הוא נהיה אדם יותר רגיש, יותר טוב לזולת, יותר עדין, יותר רחב, אז הנפש לא גדלה. אם נהיית נפש יותר מפותחת, יותר עשירה, יותר רחבה, יותר אצילית. כל המתפלל על חברו נענה תחילה. מה זאת אומרת נענה תחילה? זה לא תרגיל כזה. חברו נענה תחילה, הכוונה שמתפלל לחברו, האישות שלו גדלה, וזה זה נקרא נענה.
ובעצם הקישור היחיד שלו זה הקישור שלו
לאלוקים. על אף הסדר הזה, אי אפשר שיעבור שבוע בלי שיתקלקלו הגוף והנפש. מה זה להתקלקל? זאת אומרת לא לצמוח, לא להתפתח. יש מותרות, צריך לצרף ולבאר. לכן צריך, מה זה שבת? התמדה בעבודת השם במשך יום תמים, נוסף על מנוחת הגוף. הגוף ממש מולט פה. שבת, מה זה? זה למלא את אשר עבד לו בששת הימים כדי להתכונן לקראת העתיד. זה עבודת הגוף. מה זה שבת? אנחנו עובדים את הגוף, צריכים לדאוג לגוף. מה זמן לדאוג לגוף? מה זה האגואיזם הזה? אלא שהחסיד, שוב, החסיד רואה גם את הנפש וגם את הגוף כפיקדון שהקדוש ברוך הוא הפקיד אותו. וצריך לעבוד את הגוף, כן? צריך לדאוג לגוף, שהגוף יהיה מסוגל להיות שותף ליצירה. איך הוא שותף ליצירה? שותף פעיל, הוא צריך להיות במצב טוב, צריך לרענן אותו. והנפש זוכרת מה שעבד לה מתוך שעסקה בצורכי הגוף במשך השבוע. היא מתרפאת ומחלימה ומצטיידת בכוחות לעתיד. כדי שהיום נוהג לעשות אחת לשבוע למען בניו, אולי חטאו בניו. להחזיר את הגוף, את הנפש, למשימה שלהם. המשימה שלהם זה הצמיחה, ההתקדמות, ההתפתחות של הרגשות, רצונות, דמיונות, מחשבות. זה העיקר. יש רפואה חודשית, ראש חודש, זמן כפרה לכל תולדותם. מה זה תולדותם? מסביר רבי יהודה הלוי, תולדות ההיסטוריה, מאורעות, תולדות כמו אלה תולדות יצחק, הסיפורים. אז יש המון אירועים שקורים שבהם אנחנו במקום להיות יוצרים, אנחנו קולטים רשמים מהעולם, נשחקים על ידי גלגלי המציאות, במקום להיות אלו שעסקויים בפיתוח שלנו, של הנפש, לתרום, להביא, להעיר. אז צריך התרדשות, ראש חודש. ויש רגלים. ובסוף, יום צום הנכבד. מה קורה ביום הכיפורים? זה ממש מדהים, הקדוש ברוך הוא לא נמצא פה, לא בשבת, לא בחגים, וגם על יום הכיפורים הוא לא נמצא. הוא לא, כאילו נראה, כאילו לפני השם, כאילו, היינו מצאים יום זה יום הכיפורים, שאדם מבקש סליחה מול הקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא לא היה בסדר. לא מתאר את זה. מה זה יום הכיפורים? יתהר מחטא שחטא בעבר, ישלים אשר החסיר בשבת וראשי חודשים. ביום הזה תתהר הנפש מכל בלבולי הסברה, הכוחות הכעסנים והכוחות המתאבים. מטרת יום הכיפורים זה שהנפש מפסיקה עם הדברים שגורמים לחוסר התפתחות. הכוח הכעסני זה הכוח שעסוק בלריב עם העולם. אתה רוצה לשלוט, אתה רוצה להתנצח, אתה רוצה לריב עם המציאות. אתה רוצה לפתח את האישיות שלך, לתאר, לזכך אותה, שאתה רוצה לריב עם כולם ולהרגיש את הראשון ולהיות הכי חשוב. ומסיט אותך מהנושא. אתה רוצה לפתח רגשות מרוממים, רצונות אצילים, או שאתה רוצה לקבל מקום ראשון? מה אתה רוצה? התחרותיות היא מסיתה את האדם במקומות לא טובים. האדם נהיה עם מרפיקים, נהיה עם כוח, נוקם, עושה דברים חזרה, צריך לדעת מה המטרה העיקרית. כוחות המתאבים, במקום שאדם יהיה עסוק בפיתוח ויצירה, הוא עסוק בלקחת לעצמו, לקחת שלל. צריך לשוב בתשובה. בעיקר הדגש פה אנחנו רואים זה הנפש, המחשבות, הרגשות, הרצונות. אם אי אפשר לשוב מעליהם במחשבה, בהתגבר אירורים ששמרה מאז ממנה אוריה, כי שמע שיום שירים או סיפורים, טוב, לפחות מן המעשים. אם אדם לא מצליח ממש לטהר את כל המחשבות שלו, את כל הדמיונות, כל הטעויות הנפשיות, לפחות שאדם ישנה, אבל את מה שהוא עושה, האם העשייה שלו היא עשייה של התפתחות אישיותית או של מעצורים? ומה עם האירורים? טוב, צריך כפרה, צריך שהקדוש ברוך הוא יעזור. יוצא שמה זה יום הכיפורים? הרי לכאורה ביום הכיפורים אנחנו עושים תשובה, אז למה צריך כפרה? אם יום הכיפורים העיקר שלו זה לעשות תשובה, אז עושים תשובה, הנה עשיתי תשובה, אז למה אני צריך עכשיו כפרה? רואים שהכפרה לפי הבנת רבי יהודה הלוי זה על אותו מקום שלא הצלחת לעשות תשובה. כפרה זה עשיית הדשמיא ממרומים, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו להתמודד עם המרחב הנפשי שמעבר ליכולת ההכרעה והשליטה שלנו. אדם מנסה לתקן, לזכך את עצמו, הוא רואה שיש דברים שהוא לא מצליח, יש הרהורים, כל מיני דברים שהוא רכש מילדות, כל מיני דברים שהוא לא מצליח לשנות אותם. וזה הוא מבקש כפרה משמיים, כי ביום הזה יכפר עליכם. הכפרה הקדוש ברוך הוא עושה, אנחנו עושים את התשובה, את הכפרה ריבונו של עולם עושה ממרומי.
כן, יש פה פנייה להשם.
אז עכשיו מה הפנייה לקדוש ברוך הוא? זה מדהים, הפנייה לקדוש ברוך הוא זה תעזור לי, נכון? גם כן, הוא לא מפורש הקדוש ברוך הוא, אבל תבקש ממי? ברור מהקדוש ברוך הוא. כפרה למה? תעזור לי לנקות את הנפש. אתה הבאת לי נפש ואני לא מצליח תקן, כי יש לי דברים, שרידים, הילדות, מכל הדברים שאני לא מצליח תקן. אני מנסה לזכך וזה לא מצליח. דוד, אתה נתת לי משימה, אני מנסה, אבל בוא תעזור, אין ברירה, אני צריך עזרה.
זה אין מקום לייסורים שאדם יזרום על עצמו.
ייסורים?
כן.
ממש לא.
ניקולי שלג, כל מיני.
ממש לא, בדיוק הפוך. מה זה יעזור? תנקה את הנפש ומה שלא תצליח, תבקש עזרה. לכן רואים שיום הכיפורים הוא יום שיש בו שני ממדים. מצד אחד יום הכיפורים הוא יום של וידוי, תשובה, וידוי. ומצד שני זה יום של תפילה. על מה אתה מתפלל כל כך הרבה ביום? חמש תפילות, המון תפילות יום הכיפורים. על מה התפילה? תעשה תשובה, מה אתה מתפלל? תבקש עזרה, כי אני עושה מתפלל ומתפלל ומתוודם ודאו עושה מזכי, צריך עזרה, קדוש ברוך הוא תעזור לי.
מה זה המשפט
שאנחנו אומרים
בתפילה?
חלבי בדמי
שאני מיעדתי,
זה התשובה.
כאילו אתה יוזם פה איזה פעולה סיגופית כאילו
של... מה זה סיגוף? אנחנו קצת... למנוע דברים שגורמים לנו בלבולי, בלבולים, כמו התאווה והכעס. כן, שקצת פחות תאווה הייתה ביום הזה. אז מה עושים עם כל האירורים, עם כל הדברים הלא טובים, המשקעים הלא טובים בנפש, אנחנו לא צריכים לגעת בהם. זה מדהים, יש בתוכנו איזה משקעים כאלו שאדם לא מצליח לגעת בהם. מידות שהוא לא מצליח לתקן, מחשבות רעות, כל מיני דברים שהוא לא, כמה שהוא יעבוד וזה, הוא רואה שזה רובד כזה, לפחות שזה לא יבוא לידי מעשה. זה אתה כן יכול לדאוג, שמה? שלא תעלם הלשונה, כל שכן שלא תביא ממעשה, זה כן אתה יכול לשלוט. אז אם אתה עושה מצדך את זה שזה לא בא לידי ביטוי בדיבור ומעשה, הרובד של המחשבה הקדוש ברוך הוא יעשה.
שרידים. יש אנשים שיש להם מידות יותר קשות.
כן, מידות יותר קשות מראש. ולפעמים משקעים.
אבל הוא צריך להעניש על זה בסוף.
זה לא עניין של עונש, זה עניין של משימה. יש לי משימה. קיבלתי נפש. זה הנפש שניתנה לי כפיקדון. אלה החיים שעברו עליי, ויש לי משימה. לפתח ולהביא עד למצב הכי מיטבי את האישיות שהופקדה בידי. ואני לא מצליח. תעזור לי.
כל אחד יש לו משימה
בגודל
אחר?
כן. לא יודע אם המילה גודל פה נכונה, אבל במשהו אחר, כן, חלקה אחרת. זה נקרא, אומר הגרא, שמח בחלקו. לא רגע שזה נקרא שמח בחלקו. חלקו הכוונה בנפש המיוחדת שלו, חלק אלוקא ממעל.
ביום
כיפור
אנחנו מבקשים סליחה
ממישהו?
חברים, למה?
לתאר את הנפש. כשאדם מבקש סליחה, אז הנפש שלו עוברת שינוי, הוא נהיה רגיש לזולת, הוא לוקח אחריות, הוא מתמודד עם קורש אומץ לב, גבורה, יכולת חרטה, ממש קורה לאישיות שלו.
בעצם כל בקשת הסליחה היא מהנפש שלו?
כן.
גם בקשת הסליחה מהנפש?
זה מעניין. איך מתחיל יום כיפורים?
כל
נדרי. למה בכל נדרי? ממי אנחנו מבקשים סליחה בכל נדרי? וכן, מעצמנו. כי מה? שאנחנו לדעת, הקדוש ברוך הוא לא אמר לנו כלום. אנחנו לא מתחיל מהווידוי, אמרת, אתה החלט, זה נדרים שאתה המצאת. אז מי אתה מבקש סליחה בעצם? מעצמך, שאתה הבטחת על עצמך הבטחות, ולא קיימת. אז מי אתה מבקש סליחה עכשיו? דבר ראשון, מעצמך. אומר הרב קוק, שעוד לפני שאנחנו מבקשים סליחה מהקדוש ברוך הוא, צריכים לבקש סליחה מעצמנו. וזה השער של יום הכיפורים. הרי מתחילים, מתכנסים כולם, יש יהודים שזה הפעם היחידה בשנה שהם באים לבית כנסת. כל תנתל צעדנות, דבר איתם על איזה משהו קצת יותר, אני יודע מה, על שבת, כשרות, שוב. כל נדרי. הם אפילו לא מבינים מה הם אומרים, זה בערמית. על מה הכי דחוף?
אתה נותן הכי טוב. אתה לא מבין מה אתה אומר, אתה מרגיש
בכלל. מרגיש מה?
זה
הרי תוגן,
אבל
בעצם
לא היו באים.
חשבתי על זה. שלכן אומרים את זה בערמית, חשבתי על זה. אבל רעיון.
שינו את זה
לערמית. בשביל שלא יבינו. אבל מה אומר הרב? זה לפקש סליחה מהנפש שלי. מהצליחה. מה? כי אתה, זה לא הקדוש ברוך הוא. הרי הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותנו. אני דרתי ילדי על עצמי, הקדוש ברוך הוא לא ביקש ממני שום נדר. ככל היוצא מפיו, יעשה נדר, תקיים, אני לא אמרתי, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא אמרתי לך נדור.
למה
אני מציב אותנו? מה? אני אומר, אני מבקש סליחה, אני מבין, אני כנראה, אני לא רציני עם עצמי. אני אומר, אני מבקש סליחה, אבל אני רואה שאני, אני צריך להפר את לבטל את ההבטחה הזאת, כי אני רואה שאני לא עומד בה. נכשלתי מול עצמי.
מול עצמי אני לא עומד
בזה. אלא אם כן, יש נדר שאתה רוצה להמשיך וכן, להמשיך אותו, לפי ההלכה. אם יש נדר שאתה רוצה שהוא לא יתבטל, אז הוא לא יתבטל. אבל לפחות לא להיות בתחושה של עוולה מול עצמי. שאני רוצה, מבטיח משהו ולא מקיים. לפחות לא ליישר קו על זה. אז הצום הזה עושה את החסיד דומה כמעט למלאכים. היום עובר עליו בענאה בקנייה, בעמידה בהשתחוויה, בשבח והודאה. כוחותיו הגופניים צמים מן הצרכים הטבעיים, טרודים רק במצווה, כאילו לא על הטבע בהמי. אז הוא מענה את הראייה, את השמיעה, את הלשון, ואינו מעסיקם כי אם הדברים המקרבים את האדם אל האלוקה. אז מה זה מלאך? מלאך, מישהו שעשו כל הזמן רק בקרבת אלוקים, רק בפיתוח העולם הרוחני, פיתוח השאיפות הרוחניות, פיתוח הדבקות. וכמובן שותפים פה הכוחות הפנימיים, הדמיון והמחשבה. מסיים רבי יהודה הלוי, ובזה התקשרו המעשים המתוקנים הידועים. זה מה שיביא ברכה גם למעגלים הידועים של החיים. המון המון מעגלים בחיים שצריך לתקן אותם. זאת אומרת, בזה שאנחנו מתכנסים סביב העולם הרוחני ועוזבים קצת את ההשפעות החיצוניות, זה מה שבסוף יביא ברכה ותיקון לכל הדברים שצריכים תיקון, הדברים הידועים, הדברים שכולנו יודעים שהם צריכים תיקון. מה זה הידועים? ידועים הכוונה המוכרים, או בלשון הרמב״ם המפורסמים. ככה הרמב״ם קורא לזה, מפורסמים. אז רבי דלוי קורא לזה ידועים, הרמב״ם קורא לזה מפורסמים. מה זה מפורסמים? שכולם מכירים אותם. אז הדרך שלנו להתמודד עם הדברים שכולם מכירים אותם זה על ידי ההתכנסות הרוחנית הפנימית. הרי יש המון נושאים לתיקון שהם כולם ידועים לכולם, נושאים חברתיים, נושאים מוסריים. הדרך של החסיד לגשת אליהם זה לא ישירות. את החסיד הוא לא בא ישר אל העולם החברתי ומתקן אותו, אלא הוא קודם כל מתחיל בתפילה, במעגלים השונים של התפילה, תפילת יום יום, שבת, חודש חגים, יום כיפורים. ומתוך התפילה, תוך ההתכנסות סביב העולם הפנימי, הוא עכשיו ניגש למעגל של תיקון החיים החברתיים, תיקון המוסר. הרמב"ם מדבר על זה בפרק שישי בשמונה פרקים. שם הוא ממיין את המצוות לשני סוגים. יש מצוות שימיות ומצוות מפורסמות, כרוכות. מצוות מפורסמות, מצוות שכולם מכירים אותן, כולם יודעים אותן. לא לרצוח, לא לגנוב, לכבד את ההורים, להשיב עבדה, דברים שכולם מבינים. כן, זה נקרא ידועים, ידועים מפורסמים. זאת אומרת שלהבדיל מהתפיסה החברתית השטחית, החסיד אומר לנו שהדרך להגיע אל התיקון של הסביבה מתחיל מהבניין הפנימי שאדם בונה את עצמו. כן, אדם אסור לו להגיד שלום לחברו לפני שהוא מתפלל. לכאורה שלום לחברו זה עניין טוב, זה מתקן את החברה, זה יוצר קשרים חברתיים טובים, אבל צריך קודם כל להתפלל. אנחנו רוצים להיות כל ישראל חברים, רוצים לרקוד ביחד, רוצים לעשות חג סוכות, קודם כל יום של תפילה, יום הכיפור. זאת אומרת שאנחנו מקדימים את התפילה הפנימית בתחילת היום, בתחילת החיים, להתרחשות החברתית. ומכאן יוצא שהגדרת החסיד שלנו שונה מהגדרת החסיד הפילוסופית. כי שם בשמונה פרקים פרק שישי, הגדרת החסיד אצל הפילוסופים זה האדם שהוא מוסרי, מוסרי חברתית. יש לו מידות טובות והוא נעים לזולת והוא טוב לחברה. ואצלנו חסיד זה לא רק מישהו שהוא מוסרי וטוב לחברה. אצלנו חסיד למשל, אדם שמדקדק בהלכות כשרות, אדם שמדקדק בהלכות טהרה, אדם שמטהר את העולם הרוחני שלו, הפנימי. זאת אומרת, הפרופיל של החסיד הישראלי, היהודי, הוא שונה כמו שהפילוסופים הגדירו את החסיד. המעשים החברתיים הם הידועים, אומר בסיף זין. המעשים האלוקיים שהם מיוחדים לעם ישראל, שאנחנו אומת אל חי, שבא עבורם הוא הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, לנו יש משהו מיוחד. חסידים שלנו זה לא כמו חסידים של אומות העולם, ואנחנו צריכים הדרכה מאת האלוקה. יותר מזה, גדולה מזאת, גם המעשים החברתיים והשכליים, אנחנו לא יודעים אותם בלי הדרכה לגמרי ממורמים. אנחנו כל מקום צריכים דבקות אלוקית כדי להצליח להיות חסידים בתחום החברתי, תחום המוסרי. כי אין שיעור ידוע לנו. אנחנו לא יודעים, אנחנו באמת לא יודעים להיות איך ממש הולך להיות חסידי בתחום החברתי בלי הדרכה של תורה. כמה לעשות צדקה, כמה לעשות זה, כמה לעשות זה. כך ידוע לנו כי הענקה לעובד והכרת הטובה היא חובה, ואימון הנפש בצום וכניעה זה חובה, וההונאה מגונה, ונגף קרם אנשים עם האוס וקרבת בשרות עם השארות עם הקרובות משפחה מגונה וכיבוד דברים חובה. אנחנו יודעים הרבה דברים בצורה טבעית, זה ידוע, כל זה דברים ידועים, ידועים כאן המפורסמים, כל זה ידוע. אבל החוקים, ההגדרות, הגבולות, השיעורים אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים שזה לא בסדר, זה כן טוב. כמה, איך, באיזה מידה, זה מהאלוקה. לכן אין דבר כזה אצלנו תיקון חברתי שהוא לא מתוך תורה, שהוא לא מתוך הדבקות הפנימית, שלא מתוך התפילה עבודת השם. אין לסכננו, אנחנו לא יכולים, המעשים אלוקים בוודאי אין לסכננו לבוא אליהם כלל, אפילו השכל מרחיק אותם, אבל אנחנו מקבלים פקודות הרופא, ברית מילה. ברית מילה לכאורה אין לה שום היגיון, והיא גם לא קשורה לחיים החברתיים. מה הקשר בין ברית מילה לתפקוד המוסרי חברתי שלך? ובכל זאת אתה רואה שיש קשר, אתה רואה שעם ישראל עושים ברית מילה, ולכן אתה רואה שזה עם אחר. אנחנו עם הרבה יותר מאופק ובעל שליטה עצמית מאשר אומות העולם. אברהם אבינו קיים אותה על פי קושי הדבר מצד הטבע, נגד ההיגיון, בין 100 שנה, וזה עוד ברית דפק בו עניין האלוקי. והעניין האלוקי הזה בסוף הוא קשור לכל החיים המוסריים והחברתיים שלנו. אנחנו יודעים שהאורלה זה בסוף ביטוי גם של מוסר. אדם ערל, אדם אכזרי, ערל לב, ערל אוזן, אדם אטום. ואנחנו יודעים בסוף שעם ישראל בכל המקומות מתנהגים אחרת, כי אנחנו נימולים. אז לכאורה בן אדם למקום הזה בסוף משפיע על כל הבן אדם לחברו, על נושא חברתי. רוצה ששוב, הגדרת החסיד, לכאורה החסיד זה איש החסד, כלומר אדם שדואג למוסריות, לחברתיות, אבל היא צומחת מתוך הזוך של הנפש, מתוך הזיכוך הפנימי. אברהם אבינו שהוא איש כזה חברתי, כזה עושה חסד עם כולם, הוא כזה איש אב המון גויים, כזה אדם של תיקון, הדרך שהוא צריך ברית מילה, למה הוא צריך ברית מילה? הוא כזה מצוין, כזה נחמד לכולם. אין לזה עתיד, לנחמדות הזאת, אין עתיד למוסריות הזאת בלי ברית מילה. זה לא יצליח. זה ככה, זה האקט החינוכי הראשון שאנחנו עושים, לך או לזר אחר. לכן באמת המצוות ברית מילה הפכה להיות סמל חברתי של עם ישראל, מקיימים אותה בתכלית ההשתדלות. הגמרא בשבת אומרת שעם ישראל מקיים בשמחה את ברית המילה, והרמב"ן מדבר על זה, ועוד השל"ה הקדוש, המצווה הזאת נשארת תמיד בכל הדורות, מברכים עליה בהמון רב, עושים מסיבה גדולה. מה מסיבה? יש פה ניתוח. מה אתה עושה מסיבה? מזמין אנשים, מזמין אוכל, יש ניתוח, ניתוח לילד קטן, ומברכים ועושים עניין ומשמעות. וכל האומות האחרות שניסו להידמות לא עלה בידם רק צער, בלי ענה, לא אין להם שמחה, כי הם לא מבינים בכלל מה זה ברית מילה. שברית מילה זה מלחמה בתאוות, שברית מילה זה מלחמה בנורמליות, בטבע. לא, בכלל לא העניין. ברית מילה זה לחשוף את נטיית הפרי, נטיית הצמיחה הרוחנית שבקרבה. ברית מילה זה בשביל ההפך, בשביל הפריה ורביה, בשביל הברכה, בשביל הפיתוח, שהנפש תצמח ותפרח, והקטן גדול יהיה, שיכנס לתורה, קופה, ברכה גדולה, כל האישיות שלו תתפתח ותצמח. זה אירוע של צמיחה, זה אירוע של התפתחות. כמו שבת, סולומות העולם, שבת, יום חופש, אז הוא הפך להיות יום מאוד מסובך, מאוד בעייתי, יום של סתם, שלא עושים כלום, יום שגם עושים הרבה שטויות. יום של אבל. ואצלנו, הם לא מבינים מה זה שבת. שבת, בדיוק הפוך, זה יום של צמיחה של הנפש. שהדברים הכי חשובים פורחים ומתבטאים ועולים למעלה. כי כל עבודת השם של העמים, כל היחס שלהם לאלוקה, הוא יחס של פסלים, פסל. זאת אומרת, משהו מת, משהו שלא מתפתח וצומח. ולא פורח, אלא צריך לציית, צריך לשעבד. אנחנו, כמו שהוא כתב, אנחנו בני עדת אל חי, אומת אל חי. אצלנו כל הקשר שלנו לריבונו של עולם פירושו צמיחת החיים, התפתחות החיים. הם לא יכולים לחכות אותנו כמו שצורות צלמים לא יכולות לחכות בני אדם חיים, כי אצלהם כל העניין האלוקי זה צלם, זה פסל, זה הגדרה. לא משנה, גם המוסלמים, גם הנוצרים, כולם בסוף מגדירים את אלוקים איזו הגדרה מרוחקת כזאת או אחרת, שצריך לעשות מה שהוא רוצה או לא לעשות מה שהוא רוצה, ובזה זה נגמר. הדת לא מצמיחה את החיים, היא לא פרוגרמת לחיים פריחה והתפתחות. הדת היא מנוגדת לחיים, נאבקת עם החיים, יראה לחיים. אנחנו כל הזמן מתארים פה בחסיד דיוק הפוך. אדם הזה חסיד, אדם שעסוק בפיתוח הנפש שלו, פיתוח האישיות שלו. מה? אנחנו מבינים מה רצון השם, הם לא מבינים מה רצון השם. אצלם רצון השם זה מוות. כמו שברצוד היה מספר על הסבתא שלו, כשהיא עלתה לארץ לביא לגבוניה, אז הייתה שם גם גויה צליינית, נוצרית. אז הסבתא שלו שאלה את הגויה, למה את באה לפה? מה את עושה בארץ? זאת אומרת, מה זאת אומרת? האלוקים שלנו קבור שם. זאת אומרת, האלוקים שלנו חי שם, ככה מה הסבתא שלו. זה תמצית העניין. טוב, בהצלחה, שבת שלום, חודש טוב, בשורות טובות.